בפרק היום תלמדו איך להשיג את התוצאות שכל מתאמן ומתאמנת רוצים להשיג, ואני מדבר על תוצאות של עלייה במסת שריר. בפרק היום נלמד איך לבנות תוכנית אימונים שתמקסם את הגדילה שלנו בתחום של עלייה במסת שריר. אז אחרי שהפרק הכי פופולרי בפודקאסט שלי, נכון לעכשיו, פרק 42, איך לבנות תוכנית אימונים, 9 עקרונות המובילים של המאמנים הכי טובים בעולם, הגיע לשיא השמעות והאזנות, והרבה אנשים נעזרו בפרק הזה בשביל לבנות לעצמם תוכנית אימונים בחינם, אז עכשיו הגיע הזמן לעשות עוד פרק בנוסף על איך בונים תוכנית אימונים למקסום הגדילה של מסת שריר. אז אם אתם עדיין לא מכירים אותי, לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק ולתוך התוכן המעניין שאני הולך להביא לכם, פתיח קצר וכבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. ואם במקרה אתם חדשים פה בפודקאסט, אז קודם כל תודה רבה שבחרתם להזין לפודקאסט ולפרק הזה, ואני מאוד מקווה שאתם הולכים לקבל פה אחלה תוכן שיקדם לכם את התוצאות באימונים, בירידה במשקל. אני רק מזכיר שבנוסף לפרק הזה שעכשיו אתם הולכים להזין, יש עוד עשרות פרקים, למעלה מ-117 פרקים שאתם יכולים להזין, בין אם אתם רוצים יותר ידע על מוטיבציה, על ירידה במשקל, להציב מטרות, לעלות במסת שריר, כמה סטים צריך להתאמן, איך בונים תוכנית אימונים לבד, כל הדברים האלו נמצאים לכם פה בתוך הפודקאסט, ואתם יכולים להזין ולשמוע את זה. ואם אתם המאזינים הוותיקים שלי, שכבר הולכים איתי כבר בשנה, שנתיים האחרונות, ומאזינים לפרקים, אז תודה רבה לכם שאתם מאזינים גם לפרק הזה. אז יאללה, בואו נתחיל עם התוכן שהכנתי לכם, בניית תוכניות אימונים למקסום הגדילה. ולפני שאני מתחיל, אני חייב להגיד קרדיט למי שמקסם וסיכם את המידע הזה, סטיב הול, בן אדם, בחור שאני עוקב אחריו כבר הרבה שנים, בן אדם שבאמת מנגיש ידע ברמה מאוד גבוהה. אני אשים את הקישור לעמוד אינסטגרם שלו פה למטה, אבל הוא מלא את כל התוכן הזה, ואני תרגמתי לכם את זה, וגם אני אוסיף את הטאצ' האישי שלי, את הניסיון האישי שלי, את הנקודות חשיבה שלי בתוך הפרק הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הכלים לבנייה של כל תוכנית אימונים, לא משנה, גם אם זה כוח וגם אם זה עלייה במסת שריר וגם אם זה גמישות, צריכים להיקבע לפי הפרמטרים הבאים. יש לנו 6 פרמטרים שאנחנו חייבים לקחת בחשבון כשאנחנו בונים תוכנית אימונים. אני מקווה שיש לכם דף ועט, ואם אין לכם דף ועט אז תזכרו בראש, אל תדאגו, באמצע הפרק אני אסכם מדי פעם את הנקודות האלו בשביל שאנשים יחזיקו ראש. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין בתוך התוכנית אימונים זה מה המשקלים שאנחנו עושים, או / טווחי החזרות. חייבים להגיד שהמשקלים הרבה פעמים נגזרים מטווח החזרות, טווח חזרות של 2-4 חזרות כנראה יצריך מאיתנו לעבוד עם משקלים קצת יותר גבוהים, במיוחד אם אנחנו מגיעים לקשל, לעומת טווח חזרות של 15-20, שאז המשקל כנראה יהיה הרבה יותר נמוך. זה הנקודה הראשונה, אנחנו צריכים להבין באיזה משקלים או טווח חזרות אנחנו הולכים לעבוד בתוך התוכנית אימונים. הדבר השני זה עצימות ביחס למשקלים. מה זה אומר עצימות ביחס למשקלים? באיזה עצימות אנחנו הולכים לעשות כל תרגיל, כל סט, כל אימון. זאת אומרת, יש רמות מאמץ שונות. למשל, אם רמת מאמץ 10, זה אומר שאנחנו לא מסוגלים לעשות עוד שום חזרה אחת, ואנחנו ממש מרגישים שאנחנו הגענו לקשל מוחלט, לא יכולים להזיז יותר את המשקל עם טכניקה טובה, אז זה נקרא מאמץ מאוד 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 גבוה, ויש אחד, רמה אחד, זה אומר שאנחנו יכולים לעשות עוד 10 חזרות בכיף עם טכניקה טובה. אז נגיד אם יש לנו את המדד מ-1 עד 10, אז אנחנו רוצים לדעת באיזה מספר אנחנו הולכים להתאמן כל אימון או כל סט או כל תרגיל. זאת אומרת, אם אני עושה סקווט לקשל, זה לא דומה כמו סקווט לרמת מאמץ 5. אז אנחנו צריכים לדעת איזה תרגילים אנחנו עושים בתוך האימונים, ואנחנו עוד נדבר על זה, וגם איזה עצימות בתוך האימון, איזה עצימות אנחנו משתמשים, ואני כמובן אפרט על זה בהמשך הפרק. הנקודה השלישית זה נפח, וגם זה ביחס לעצימות. נפח, מה זה אומר? בהסבר מאוד פשוט, נפח זה כמה חזרות וסטים אנחנו הולכים לעשות בתוך התוכנית אימונים ברמה שקרובה לקשל או עייפות שרירים. ואני חייב להסיף את הדבר הזה, נפח זה כמה חזרות וסטים אנחנו עושים לרמה מספיק גבוהה שמגרה את השריר. אנחנו נרחיב על זה בהמשך הפרק עוד, אבל אני חייב לשים את הדגש כבר עכשיו מההתחלה. עשיתי כבר כמה וכמה פרקים פה בפודקאסט שלי שאני מדבר על מה זה נפח וכמה נפח צריך כל שריר ואיך אפשר לשלב את זה בתוך התוכנית אימונים. אם אני אזכור אני אשים את התיאור פה למטה בתיאור של הפרק. אז אחרי שכבר התחלנו את הרשימה, אמרנו יש לנו משקלים בטווחי חזרות, עצימות ביחס למשקלים, נפח שכמו שאמרנו זה כמות סטים וחזרות שקרובה לגירוי של, קרובה לעייפות וגירוי של שריר שלנו. אנחנו עוברים לנקודה הרביעית שזה תדירות האימונים. עכשיו תדירות האימונים זה יכול להיות כמה פעמים אנחנו מתאמנים פר שבוע, כמה פעמים אנחנו מאמנים חלק גוף מסוים בין אם זה עליון או תחתון, וכמה פעמים אנחנו מאמנים כל שריר. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם יתאמן 4 פעמים בשבוע, אבל אם הוא יעשה את כל האימונים לפלג גוף עליון, זה יוצא שנגיד למשל, החזה שלו עבד 4 פעמים בשבוע, למול בן אדם שעושה עליון תחתון, עליון תחתון. אבל לא משנה עכשיו את כל הספליטים האלו, אנחנו צריכים לדעת כמה פעמים בשבוע אנחנו מתאמנים, כמה אנחנו מאמנים כל חלק בגוף, אם זה עליון, תחתון, חזה, כתף, גב, וכמה אנחנו מאמנים כל שריר. זאת אומרת, גם בכתף יש לנו כמה שרירים בכתף, בגב יש לנו כמה זוויות, ברגליים יש לנו כמה שרירים. אז אנחנו צריכים לדעת כמה פעמים אנחנו מאמנים כל שריר וכל חלק שאנחנו רוצים לפתח. הדבר החמישי, הנקודה החמישית, זה סיווג התרגילים. איזה תרגילים אנחנו בוחרים לתוך התוכנית אימונים שלנו? והנקודה השישית היא טכניקה, זאת אומרת באיזה טכניקה אנחנו הולכים להשתמש, בין אם זה טכניקה של ביצוע, בין אם זה טכניקה של בתוך השיטות אימונים, בתוך האימון, זאת אומרת טכניקה של חזרות כמו rest pause, drop set, super set, זה גם קשור לסוג של טכניקה של אימונים. אז יש לנו 6 כלים מאוד פשוטים, אז אני אסכם אותם. נקודה מספר 1, משקלים טווח חזרות. נקודה מספר 2, עצימות ביחס למשקלים. נקודה מספר 3, נפח שמספיק קרוב לגירוי של השריר והעייפות. נקודה מספר 4, תדירות אימונים פר שבוע, פר חלק גוף ופרק פר שריר. נקודה מספר 5, סיווג התרגילים, איזה תרגילים בחרנו לכל אזור בגוף או לכל שריר בגוף. ונקודה מספר 6, זה טכניקה. כל השש האלו, אם אנחנו עושים ועוד 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 ועוד, כל אלו בונים לנו מסת שריר. כל תוכנית אימונים שאתם בונים, חייבת להכניס את שש הדברים האלו. ואם אנחנו לא ניקח את אחד מהפרמטרים בתוך התוכנית אימונים, ככל הנראה, אנחנו נפספס איזושהי נקודה או איזושהי התקדמות. עכשיו בואו נתחיל קצת לפרט את כל העניין הזה של בניית תוכניות אימונים. אז אחרי שאמרתי לכם מה הדברים ששמים בתוך התוכנית אימונים, אני כן מציע לכולכם, אחרי שאתם שמים את הפרק הזה, ללכת לפרק 42, הקישור שלו יהיה פה למטה, וכן לשמוע את הפרק של איך בונים תוכניות אימונים לבד. גם אם שמעתם, אני ממליץ לכם לחזור ולשמוע אותו, פרק קצר ויעיל שממקד לכם באמת את תוכן ואת הידע שאתם צריכים בשביל לדעת איך תכלס בונים תוכניות אימונים. פה זה עוד פרק שנוסף, אבל הוא עומד בפני עצמו. אז בואו נדבר על הנקודה הראשונה. כל תוכנית תיראה אחרת, אבל בסוף לכולם יהיו את האלמנטים הבסיסיים האלו, את השש אלמנטים הבסיסיים האלו של גירוי כללי של השריר. לדוגמה, יכול להיות שיש לי עכשיו שתי מתאמנים בסטודיו. יש לי את ישראל ויש לי את דוד. דוד יכול להתאמן עם 10 סטים, אבל הוא מגיע לכל סט לכשל, זאת אומרת הוא עושה נגיד 10 סטים ל-4 ראשי, אבל בכל סט אנחנו מגיעים לכשל, זאת אומרת רמת מאמץ 10, שהוא לא יכול להוזיז אותה משקל עם טכניקה טובה. לעומתו, ישראל עושה 20 סטים לרגליים, אבל עם עצימות נמוכה, למשל הוא עושה ברמת מאמץ 8, ופה חשוב להבין, היכולת והידע לדעת לזהות מתי אנחנו עושים 8, 7 או 10, זה משהו שנרגש ולוקח הרבה זמן ללמוד אותו. יש מחקר שמראה, שראיתי אותו אצל טל בן משה, אני צריך למצוא אותו, אבל שמראה שגם מאומנים, אנשים מאומנים של למעלה מ-7 שנים של אימונים, עדיין לא הצליחו לזהות במדויק מה ה-RPE שלהם, מה הרמת מאמץ שלהם בתוך הסולם הזה שאמרתי מ-1 עד 10. זאת אומרת, אני מתאמן, כבר למעלה מ-9 שנים אני מאמן כושר, ועדיין אני נכשל, אני בעצמי, הרבה פעמים, בדרגות המאמץ. לפעמים אני אומר, וואלה, עשיתי רמת מאמץ 10, אבל היה לי עוד 2-3 חזרות. ולכן, הרבה פעמים שאנשים אומרים שמתאמנים לכשל, או שמתאמנים מספיק קשה, רוב הפעמים, ממה שאני רואה בחדר כושר, הם לא קרובים לקצה של הכשל שלהם. יש לי פה מתאמנים שמתאמנים אצלי שנים, ועדיין אני מצליח לדחוף אותם בכל אימון עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. מה זה אומר? זה לא אומר שעד עכשיו לא עבדנו, זה אומר שעכשיו אנחנו נהיים יותר מיומנים, ואני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים למי שרוצה באמת לבנות תוכנית אימונים שתעבוד לאורך זמן, זה להבין גם את הרמות מאמץ, וכמובן שפירטתי את זה בפרק 42 על איך בונים תוכניות אימונים. אז אם אנחנו נבהיר את הנקודה הראשונה, כל התוכניות יכולות להיראות שונות אחת מהשנייה, אבל אם אפילו אם יהיו עם אותו נפח ואותו משקלים, בסוף אנחנו נראה שונות בין התוכניות או בין המתאמנים. למה? כי אנחנו עושים את זה בדברים שונים, זאת אומרת בסגנונות שונים. זאת אומרת, יכול להיות שאני ארים 100 חזרות לארבע ראשי, נגיד 100 חזרות בלחיצת רגליים עם 200 קילו, אבל לבחור אחד זה יהיה 100 חזרות ב-20 סטים, ולבחור אחד זה יהיה 100 חזרות ב-10 סטים, ואז זה אותו דבר, אותו חזרות, אותו משקלים, אבל הסטים ייראו שונה, העצימות ייראה שונה, זמני המנוחה ייראו שונים, ולכן זה, התוכנית תיראה שונה. אז זה הנקודה הראשונה, שתוכנית יכולה לראות שונה, אבל היא מספקת את הגירוי האופטימלי לעלות במסת שריר, אבל כל אחד יבצע את זה בצורה שונה. נקודה השנייה זה התמקדות בדבר אחד, זה לא הדבר הכי חכם. ואני אחזור שנייה אחת על משפט, להתמקד בפרמטר אחד, אחד מתוך כל השש שעכשיו פירטתי מקודם בתחילת הפרק, זה לא הדבר הכי חכם. כמו שבדיאטה, אם אנחנו מתמקדים למשל רק בפעילות גופנית, או רק בתזונה, או רק בשתייה, או רק בכמה סוכר אנחנו שמים בקפה, זה לא הדבר הכי חכם, כי בסוף זה מכלול, זה פעילות גופנית עם מודעות תזונתית, עם אכילה של אוכל יותר בריא, עם אכילה של נפח יותר גדול. אנחנו עכשיו לא מדברים על דיאטה, אבל בגדול, אם אנחנו ניקח את זה לתוכנית אימונים, אם עכשיו אני מתמקד רק בסיווג תרגילים, יש הרבה אנשים שמה שהם שואלים כל הזמן, זה איזה תרגיל הכי טוב גב, איזה תרגיל הכי עושה שילוש, איזה תרגיל הכי טוב מגדיל את הארבע ראשי. אז יש המון המון תרגילים שהם הכי טובים לעלייה במסת שריר בארבע ראשי, אבל זה לא שווה כלום אם אין לי את הטכניקה, אם אין לי ידע כמה תדירות אימונים הוא עושה פר שבוע. יש בחור שכותב לי, תקשיב, אני עושה בנש פרס ארבע סטים ל-10 חזרות כל פעם לקשל, זה טוב? ואז אני אומר, אני לא יודע. אין לי שום דרך לדעת, כי הבן אדם לא נותן לי פה עוד פרטים. כמה פעמים בשבוע אתה עושה את זה? איך הטכניקה שלך נראית? איזה עוד תרגילים אתה עושה לחזה? אם אתה עושה לחיצת חזה 4 סטים של 10 חזרות לקשל, ואחרי זה הולך לעשות פלייז 4 סטים ל-10 חזרות לקשל, ואז אחרי זה עושה לחיצת חזה תחתון, ואז אחרי זה עושה מקבילים, ואז אחרי זה עושה שכיבות צמיחה, אז זה לא רק לחיצת חזה לקשל, אלא יש פה עוד 4 תרגילים שנותנים הרבה פקטור לפציעה, לעייפות שריר, לעייפות מנטלית, לעייפות של המפרקים, לעוד הרבה דברים. וגם איך אתה מחלק את זה? אתה עושה את זה כל אימון, את התרגילים האלו פעמיים בשבוע, או שאתה מחלק את זה לכל יום, נגיד מתאמן 5 פעמים על חזה, וכל יום אתה עושה תרגיל אחד. אתם רואים? העליתי פה הרבה שאלות, של שאלה מאוד פשוטה שאני מקבל כמעט כל יום בוואטסאפ או באינסטגרם. אז הרבה מתאמנים, וגם אני, יכול להגיד לכם באופן אישי, גם אני שאני התחלתי להתאמן, התעסקתי בדברים האלו, של כמה משקל אני מרים, ואיך אני נהיה יותר חזק, ואיך אני מתאמן לחזרה אחת הכי כבדה שיש לי. אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי אם אני מתמקד רק בכמה חזרות אני עושה, או כמה קשה אני מרים, אם אני לא יודע כמה נפח יש לי, אם אני לא יודע כמה פעמים בשבוע אני הולך לאמן את הרגליים, או את הגב תחתון, ואיך אני מתאושש מזה. אז לכן, המיומנות הכי גדולה בבניית תוכניות אימונים, זה לקחת את כל השיקולים שאמרתי, את השש שיקולים האלו, ואני עכשיו מזכיר אותם מחדש. משקלים, טווח חזרות, נקודה שנייה עצימות, נקודה שלישית נפח, נקודה רביעית תדירות אימונים פר שבוע, פר חלק גוף ופר שריר, נקודה חמישית סיווג של התרגלים, ונקודה מספר 6 זה טכניקה. אז לקחת את כל הפרמטרים האלו ולדעת לג'נגל, ופה זה המיומנות, מיומנות של מתאמן ברמה טובה או מאמן, שזה המקצוע שלו בסוף, אלא אם כן אתם רוצים לחסוך על איש מקצוע ופשוט לנסות ללמוד בעצמכם, שזה בדיוק מה שאני עושה פה עכשיו בפרק. אני מלמד אנשים שלמשל לא רוצים עכשיו ללכת למאמן, או לא בא להם פשוט ללכת למאמן, הם רוצים ללמוד בעצמם, שזה מעולה, זה טוב, זה פותח את החשיבה, זה גורם לכם להבין מה אתם עושים, בלי להיות כמו טוקי שמוריד PDF מהאינטרנט, או מקבל תוכנית אימונים בוואטסאפ, כמו שהרבה מאמני אונליין פה בארץ עושים. אז במקום להיות טוקים, אני שמח לראות שהרבה אנשים מאזינים ושומעים ושואלים שאלות באינסטגרם ובוואטסאפ, כי הם רוצים להבין. אבל אתם צריכים להבין שהמיומנות הכי טובה של מתאמן ומאמן, זה לדעת לג'נגל את כל הדברים האלו. זאת אומרת, לדעת לעלות ולהוריד בזמן הנכון את הרמות השונות של הפרמטרים שעכשיו מניתי. למשל, יכול להיות שיהיה תקופה שאנחנו נעשה, למשל, נעלה את המשקלים, נוריד את הטווח חזרות, ואז אנחנו נוריד את הנפח, כי המשקלים יותר גבוהים והטווח חזרות יותר נמוך, אבל אנחנו נגדיל את התדירות של האימונים פר שבוע, ואנחנו נבחר תרגילים שונים. סתם לדוגמה, במקום לעשות דדליף ל-10 חזרות, אני עושה עכשיו דדליף ל-2 חזרות, 4 סטים, 3 פעמים בשבוע, ברמת מאמץ של 9, ולמשל בחרתי בדדליף בטראבר ולא בדדליף רגיל, באימות רגיל, בשביל להוריד את העומס מזוקפי הגב. מה שעכשיו אמרתי זה פרמטר אחד בתוך תוכנית אחת מאוד, מאוד ספציפית. עכשיו אמרתי לכם רק תרגיל אחד עם כמעט 5-6 משתנים שעכשיו מניתי. אז מה זה אומר? כי הרי אם ניקח פה את הדדליפט, אז מה שיניתי? שיניתי את המשקלים, שיניתי את הטווחי חזרות, שיניתי את התדירות של האימונים, שיניתי את הכלי שבו אני משתמש בדדליפט, כאילו סיווג של התרגילים, ושיניתי את הרמת מאמץ. זאת אומרת שאני יכול לקחת את אותו תוכנית אימונים ופשוט להפוך אותה, לעשות את הארבע חזרות למשקל קל, ואז זה לא ייתן לי שום דבר, כי בסוף אם אני עושה 4 חזרות במשקל קל, זה לא הולך לשפר אותי כמעט בכלל. אז אתם מבינים כמה מיליארדי קומבינציות יכול להיות לכל דבר. הרבה פעמים אני רואה תוכניות אימונים של לחיצת רגליים, פשיטת ברכיים, סקווט, מכרעים, הייפר אקסטנשן בכיסא רומי וכפיפות בטן. ואז הבן אדם כותב לי את זה בוואטסאפ, אומר לי, תגיד לי זה טוב. ואז אני אומר, תקשיב, זה נתת לי פה אחלה רשימת קניות לתרגילים מאוד יפים וטובים, אבל אין לי שום דרך להגיד לך אם זה טוב או לא טוב, כי אני א' לא יודע איך אתה מבצע את זה. אם הטכניקה שלך היא חרה, סליחה על המילה, בסקווט ובמכרעים, אז זה לא יעזור כמה נפח תעשה וכמה חזרות תעשה וכמה רמות מאמץ תדע לדייק אותם. אתה פשוט תדפוק לעצמך את הברכיים ואת הגב התחתון די מהר, או שתתקע במשקלים, במקרה הטוב. אז אין לי מה לעשות עם הרשימה הזאת. אני צריך להבין איך הטכניקה, איך רמות המאמץ, איך נראה הרמות, כאילו, הרמות של החזרות. לכן, הנקודה השנייה והכי חשובה, והשנייה ולא הכי חשובה, שמאוד חשובה לדעת, זה לא להתמקד רק בדבר אחד. תתמקדו בכל השש, כאילו, תדעו לג'נגל את כל השש האלו. ואחרי שאמרנו את זה, בואו נתקדם לנקודה השלישית, שאני קורא לזה השיקולים המרכזיים שחייבים לקחת בחשבון כשאנחנו בונים תוכנית אימונים, וחלק מהשיקולים כבר אמרתי, אבל אני אחדד את זה עכשיו עוד פעם. השיקול הראשון זה אומר שאנחנו חייבים להבין את המשוואה של גירוי שריר מביאה איתה הרבה פעמים עייפות. מה שזה אומר, שאם אנחנו ניקח את התרגיל שהכי מגרה לנו את השריר, יכול להיות שאנחנו נרגיש בו יותר טוב, אבל הרבה פעמים זה מה שימנע ממנו להמשיך להתאמן עליו במשך השבוע, וזה יגרום לעייפות יותר שרירית של, של, ה, של האזור, של המקום, ואז אנחנו נעבוד עליו פחות. ואני אתן דוגמה. למשל, אם אני עכשיו הכי מרגיש את ההמסטרינג שלי, תעזבו עכשיו שנייה את המילה מרגיש, כי אין לי כוח עכשיו להיכנס לזה. אבל אם אני עכשיו למשל רואה שהתרגיל שהכי מגרה לי את ההמסטרינג זה דדליפט רומני, ואז אני עושה את התרגיל ואני ממש מרגיש את המתיחה של ההמסטרינג, ממש מרגיש, אני רואה שגם ההמסטרינג עובד והכל טוב, אז אני אומר, אוקיי, הנה, מצאתי תרגיל שהוא טוב, בוא נעשה אותו 3 פעמים בשבוע ונראה איך השריר גדל. אבל פה יש בעיה. התרגיל הזה, בגלל שהוא כל כך מגרה לי את השריר ברמה כל כך מדויקת, מה שקורה הוא גורם לשריר להתעייף יותר מדי. זאת אומרת שאני לא יכול עכשיו להתאמן על השריר לאורך כמה ימים, כי הוא תפוס, או כי השריר ממש עייף, או שאני רואה ירידה בביצועים, או שהרבה פעמים גם מתחיל להיות רגישות באזור. אז הרבה פעמים צריך להבין מה הגירוי הזה מביא איתו. הרבה פעמים הוא מביא איתו עייפות, ואז לבחור את התרגיל שהכי מגרה אותנו במסת שריר, את השריר שלנו, סליחה, התרגיל שהכי מגרה את השריר, זה לא יהיה הבחירה הכי טובה אם אנחנו רוצים להתאמן כמה פעמים על השריר באותו אימון או באותו שבוע. סתם לדוגמה, מקבילים או שכיבות צמיחה, יכול להיות שאתם מרגישים ממש את החזה, אתם רואים את החזה עובד, אתם מרגישים שהחזה שלכם מקבל מספיק נפח ממקבילים, אבל אם תעשו כל יום מקבילים, מה שיקרה זה שהשריר לא יספיק להתאושש, כי הוא יהיה עייף, ואז לאט לאט תראו ירידה בביצועים. תפתחו פה סוגריים, ירידה בביצועים זה ירידה שהיא דרמטית מדי ממה שאתם ציפיתם. זאת אומרת, אם פתאום ביום ראשון עשיתם סקווט ל-10 חזרות עם 100 קילו לשלוש סטים, ואז היום ראשון השני פתאום אתם לא מצליחים לעשות 100 קילו ל-5 חזרות לשתי סטים, יש פה ירידה מאוד דרסטית. אז אם אין לשינוי דרסטי באורח החיים שלכם, כמו שינה ותזונה וחום, קור, כל הדברים האלו, אז זה נקרא ירידה בביצועים, וכדאי לבדוק שהתוכנית אימונים נראה די טוב. לא בודקים את זה אחרי שבוע אחד, אלא אחרי שבוע, שבועיים, שלוש, שרואים שכבר הגוף מתחיל להעט, אז זה הזמן לעשות דילאוד, וגם על זה דיברתי בחלק מהפרקים פה בפודקאסט. סגרו זוגריים. אז כמו שאמרתי, הנקודה השלישית זה השיקולים המרכזיים שאנחנו צריכים לקחת שאנחנו בונים תוכנית אימונים, זה שכל גירוי שאנחנו שמים בתוך התוכנית אימונים, הרבה פעמים מביא איתו גם עייפות, והעייפות הזאת יש לה מחיר, אז צריך לדעת את המחיר הזה. ובגלל העייפות הזאת אנחנו צריכים לדעת להבין ולג'נגל בין גירוי לעייפות. זה נקרא SFR, זה Stimulus Fatigue Ratio. מה זה אומר SFR? זה אומר אנחנו בודקים כמה הגירוי גורם לנו לעייפות של השריר או לעייפות של הגוף. לדוגמה, אם למשל סקווט ממש עושה לנו גירוי בארבע ראשי, אבל זה גורם לנו לעייפות מאוד מאוד גדולה, כי זה משלב את הגב תחתון ואת הגב העליון ואת הכתפיים, קצת תלוי כמה כבד אתם מרימים ובאיזה סגנון, אבל זה מעלה גם את הסיבולת לבריאה ואת הרגישות במפרקים כמו ברכיים, גב תחתון, קרסול. אז אם למשל לקחנו את הסקווט והחלטנו שעכשיו אנחנו עושים 10 סטים בשבוע של סקווטים, אבל אנחנו מאוד 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 עייפים, אז רוב הסיכוי שאנחנו הולכים להישרף מהר מאוד בתוך התוכנית אימונים, אז יכול להיות שהסקווט זה תרגיל נהדר, אבל לא נהדר בשביל להמשיך איתו לאורך זמן. אז אנחנו צריכים ללמוד את ה-Stimulus Fatigue Ratio, זאת אומרת, היחס בין הגירוי לעייפות. ובגלל שיש לנו אין סוף קומבינציות, כמו שאמרתי לכם, יש לנו אין סוף קומבינציות של בניית תוכנית אימונים, אז כל פעם אנחנו נרגיש בצורה שונה, כי למשל, אם נעלה את החזרות ונוריד את הסטים, אבל נעלה את התדירות, ואנחנו נבחר סוג של תרגילים אחר, אז פתאום תוכנית אחת אנחנו נרגיש שאנחנו לא עייפים ואנחנו כן מגרים את השריר בצורה טובה, ואז פתאום כשאנחנו נחליף פתאום את התרגיל, פתאום אנחנו יותר מדי עייפים ואנחנו לא מרגישים את השריר. וכל מיני דברים כאלו, ואני מקווה מאוד שעד עכשיו לא הסתבכתם, כל הדברים האלו זה מה שגורם לנו להסתבך יותר בבניית תוכניות אימונים, אבל זה גם היתרון, כי יש לנו פה אנחנו יכולים לעשות אינדיבידואליזציה של כל המשתנים, זאת אומרת, התאמה אישית של כל משתנה ומשתנה. ואחרי שאמרתי את כל הדברים האלו, ואני יודע שלחלק מהאנשים עכשיו נתפס הראש, או שפשוט אומרים מה הבן אדם הזה אמר, כי בערך את ה-10 דקות האחרונות לבנו, כי הוא דיבר ממש ממש מהר, והוא זרק לנו כל מיני מושגים שאני לא מכיר. אז כמו שאמרתי, הפרק הזה הוא בעיקר בשביל בניית תוכניות אימונים למקסום של הגדילה, ובשביל למקסם גדילה צריך להבין כל מיני דברים מסוימים, כמו שאם אני רוצה להשקיע במניות אני צריך להבין מה זה מניה, מה זה פלוט, מה זה יחס חוב, או מה זה מכפיל און, או כל מיני דברים כאלו, או מה זה ריביות ואיך האינפלציה מושפעת. אותו דבר כשאני רוצה להתאמן ולבנות תוכנית אימונים לעצמי, אני צריך לדעת מה זה נפח, מה זה טווח חזרות, מה זה רמות מאמץ, איך מסווגים תרגילים לפי גירוי, מה זה עייפות שרירית, מה זה עייפות מפרקית, מה זה עייפות כללית. אז לא את כל הדברים אני הולך להסביר בפרק הזה, כי אני לא רוצה שהפרק הזה יהיה ארוך באורך של שעה וחצי. את רוב המושגים שעכשיו אמרתי, הסברתי כבר בפרק 42 של איך לבנות תוכנית אימונים, וזה למה הפרק הזה נהיה מאוד מאוזן, ואחד המאוזנים בפודקאסט שלי, כי אנשים רוצים להבין איך בונים תוכניות אימונים, ושם הסברתי את זה בצורה הרבה יותר מפורטת. אז אחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב להגיד את הנקודה שמאוד חשובה, שאנחנו כבר קרובים לסיום של הפרק, אז הנקודה היא מאוד חשובה, אל תשתגעו יותר מדי בבניית תוכניות אימונים. כשאני התחלתי לבנות תוכניות אימונים, ואפילו עד היום כשאני בונה תוכניות אימונים לעצמי, כי כבר, אני כבר לא בליווי של מאמן, נכון להקלטת פרק זה בשנת 2024, יכול להיות שזה ישתנה עוד כמה חודשים, אז אני משתגע יותר מדי בתוכנית אימונים, וזה בסדר, ככה זה בהתחלה, ככה זה כשאנחנו רוצים להשיג הכל בו זמנית, אנחנו רוצים גם ארבע ראשי יותר גדול, גם חזה, ואם אפשר גם להתחתף בבטן ולעשות קצת בטן יותר מוצקה, ואולי אפשר גם קצת כתפיים, כתף אחורית, גב עליון, אולי גם טרפזים, ואם אפשר לזרוק קצת יד קדמית, יד אחורית, ישבן, אמסטרינג, זה גם יהיה טוב. אז בקיצור, אתם רוצים להגדיל את כל הגוף, ולכן אנחנו משתגעים בתוכניות אימונים, אבל זה לא צריך להיות ככה. פשוט צריך לעשות תוכנית אימונים שהיא מספיק, שהיא כוללת מספיק מאמץ שיגרה את השריר, אבל לא ישרוף אותנו מהר מדי. וזה מוביל אותי לניסוי ותהייה. כי בסוף הכל פה זה התאמה אישית. בסוף אנחנו צריכים לנסות ולטעות. ואני יכול להגיד לכם משהו אחד. גם לי אין כדור בדולח. אני לא יודע מה מתאים לכם. וכל השטויות האלו של תוכניות אימונים בהתאמה אישית, אין כזה דבר תוכנית אימונים בהתאמה אישית בעירייה הראשונה. רוב הסיכוי שאנחנו נצטרך לעשות איזושהי התאמה. אבל מה זה אומר התאמה אישית של מאמן כושר? טוב, זה הוא עושה לכם פחות ניסויים ותהיות ממה שאתם תעשו לבד. בצורה מאוד פשוטה, למשל, אם אתם עכשיו צריכים לעשות כל תוכנית אימונים למשך, למשל, 6-8 שבועות, זאת אומרת נגיד חודשיים, ואתם רוצים עכשיו לנסות 10 תוכניות אימונים, ייקח לכם באזור, כמה זה אנחנו נגיע באזור, לאזור השנה וחצי, בשביל לנסות 10 שיטות של אימונים, וגם אז לא בטוח שכל תקופה הייתה מתאימה, יכול להיות שבאיזושהי תקופה מאוד עמוסה, ניסיתם תוכנית מאוד קשוחה, ולכן היא לא עבדה. ואם פתאום תנסו אותה אחרי שנה, היא פתאום כן תעבוד. למה? כי פתאום אתם בתקופה יותר טובה, שמאפשרת לכם להתאמן בצורה הרבה יותר טובה ורגוע. אז לכן כל הניסוי והתהייה הזה גוזל ממכם המון 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 זמן. אז מי שרוצה ללמוד ולצלול ולהבין, זה כמו תוכנית השקעות. מי שרוצה להשקיע במניות ספציפיות ולבנות לעצמו את התוכנית, את התיק השקעות בצורה ספציפית ולבד באופן עצמאי. הוא יכול לעשות את זה, שיפתח ספרים, יקרא ספרים של ג'ון בוגל, ויקח כל מיני קורסים, וישמע על שוק ההון, וילמד כלכלה, וידע את היסודות של הכלכלה, ואיך שוק המניות עובד, ויפתח לעצמו תיק השקעות. אבל מי שרוצה לחסוך את כל הזמן הזה, ולא לקחת על עצמו את הריזיקה של כל הטעויות האלו, מה שהוא עושה, הוא הולך למאמן, או למאמן קבוצות, או מאמן אישיים, או זוגי או מאמן אונליין, שזה מה שגם אני עושה, אני מאמן הרבה מתאמנים מרחוק, זאת אומרת, בן אדם גר בהוד השרון, גר בתל אביב וגר בירושלים, והוא מתאמן איתי כי הוא שולח לי את הסרטוני טכניקה שהוא עושה, לפי מה שאני מנחה אותו, ואני בונה לו את התוכנית אימונים בצורה שהכי טובה לו. ואיך אני יודע מה הכי טוב לו? אני בהתחלה מנסה, ואז אני מצמצם את הכמות, את הכמות של הניסיונות. למשל, אם בן אדם אומר לי שהוא רוצה להתאמן 3 פעמים בשבוע, אז אני לא אתן לו תוכנית אימונים של 5 פעמים בשבוע. ואם בן אדם אומר לי שהוא יכול להתאמן רק פעמיים בשבוע, אז הוא לא יקבל 30 סטים לחזה, כי אין סיכוי שהוא יכניס 30 סטים לחזה בפעמיים בשבוע, אלא אם כן הוא רוצה לישון בחדר כושר, כי בסוף הוא צריך לעבוד על כל עוד שרירים באימונים, עוד שרירים בגוף. אז לכן, כשאני למשל מקבל מתאמן, זה לא אומר שאני יודע מה הדבר הכי טוב לא בשבילו עכשיו, אני יודע מה הדבר שהוא לא צריך, מה הדבר שאנחנו יכולים להוריד במשוואה, ואז לצמצם את הבחירה בין 2-3 תוכניות, ואותם בסוף להתאים שוב ושוב ושוב מדי שבוע. למשל, אני מתאים את התוכניות אימונים שלי מדי שבוע למתאמנים. מה זאת אומרת? לפי המשקלים שהוא כתב, לפי טווח החזרות, לפי ההערות שהוא כתב לי בוואטסאפ או בתוכנית אימונים, אני יכול לדעת לאיפה לדחוף אותו קדימה או אחורה. ואם אין לכם מעקב על רמות מאמץ, טווחי חזרות שעשיתם בשנה האחרונה, או כמה סטים עשיתם בשנה האחרונה, או כל מיני בסיס של טכניקה של סקוואט, דדליפט והכל, אז יש לכם הרבה יותר מקום להשתפר, כי אם את הבסיס עדיין אתם צריכים לחדד, זה אומר שאתם לא צריכים לקפוץ לכל מיני דקויות של נפח ורמות מאמץ וטווחי חזרות. ברגע שאתם שיניתם את הטכניקה של הסקוואט שלכם, של הדדליפט שלכם, כבר אתם תראו יותר תוצאות וגדילה, כי בסוף שם המתחבר לכם השיפור. אז אם אין לכם עדיין בסיס בכל מיני תרגילים בסיסיים, כמו לחיצת חזה, לחיצות כתפיים, הבנה של איך עושים תרגיל בצורה שהיא, נגיד, דומיננטית לכתף הקדמית, ואם אני רוצה שהיא תהיה דומיננטית לחזה, אז איך אני משנה את זה? אם אין לכם את הדברים האלו, אז פה המקום שלכם לשפר, ולא ישר לקפוץ ולהשתגע עם כל מיני נפחים או ספליטים, וזה משהו שאני חייב לשים לב אליו. הרבה ילדים וגם אנשים מבוגרים בחדר כושר שואלים אותי, תגיד, אני עושה ספליט של 4 פעמים בשבוע, חזה עליון עם חזה תחתון וכתף קדמית ויד אחורית, זה טוב, זה רע? ואז אני שואל אותו, תגיד, איזה תרגיל אתה עושה לחזה עליון? ומה שהוא מראה לי זה תרגיל לחזה תחתון, או תרגיל לחזה אמצעי, או שהוא עושה סקווט בצורה שממש ממש לא מתרגלת את הארבע ראשי שלו, אלא יותר דופקת את הגב תחתון או את הברכיים שלו. ואז הוא אומר לי, כן, קצת כואב לי הברך, קצת כואב לי הגב תחתון. ואז אני אומר, תקשיב, כל הספליטים האלו, כל הדברים האלו שאמרת לי, לא רלוונטיים אליך אם הטכניקה שלך לא יושבת טוב. אז לפני שאנחנו קופצים לכל מיני ספליטים, זאת אומרת חלוקת אימונים לפי שרירים מסוימים, full body, lower body, push, pull, legs, כל המשפטים האלו, אנחנו צריכים קודם כל להבין האם הטכניקה שאנחנו עושים היא מספיק טובה למה שאנחנו רוצים להשיג. ואם אנחנו עושים סקווט ואנחנו לא מרגישים את הארבע ראשי, אנחנו לא רואים שאנחנו משתפרים, הטכניקה שלו לא טובה, יכול להיות שזה שאנחנו עושים את הסקווט, שהוא תרגיל נהדר, זה דווקא דופק אותנו. לא רק עוזר, לא רק שזה לא עוזר לנו, זה ההפך, דופק אותנו. ולכן מאוד חשוב לשים לב לדברים אלו. ונקודה אחרונה, סופית, סופית, סופית לפרק הזה, כל מה שאמרתי פה זה דברים טכניים בלבד. זאת אומרת, איך בונים תוכנית יבשה על הנייר. צריך לקחת פה בחשבון התאמה אישית של סטרס, שינה, תזונה, מאוד 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 חשוב תזונה. אני אפרט על זה באחד הפרקים הבאים שאני אעשה. עשיתי בדיקת דקסה במרחק של שנתיים. בדיקת דקסה, למי שלא מכיר, זה בדיקה שבודקת את אחוזי השומן שלנו ואחוזי המסה שריר שיש לנו בגוף, והתוצאות מאוד מאוד הפתיעו אותי. עשיתי את זה לפני שנתיים ועשיתי לפני שבועיים, ואני רוצה לשתף אתכם בתוצאות האלו, ואני אעשה את זה באחד הפרקים הבאים שאני אעלה פה לפודקאסט שלי, אז כדאי לכם לשים לב לפרק שיעלה, כי זה הולך להיות פרק שממש אני אשתף את התובנות שלי משנתיים של אימונים, ומה גרם לי להשיג תוצאות כאלו ואחרות. אבל משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לי להגיד, כל הדברים האלו הם מאוד יבשים. לכתוב 4-5 סטים להק סקווט, צריך לקחת בהתאמה גם איך אתם ישנים, וכמה פעמים בשבוע אתם מתאמנים, וכמה פעמים בשבוע אתם אוכלים, ואיך אתם עושים את זה, ואם אתם עושים צום לסירוגין, או אם אתם עכשיו בחיתוב, או בעלייה במסת שריר, או אם אתם אוכלים יותר, אוכלים פחות, כל הדברים האלו חייבים לקחת בחשבון. אז אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם וקיבלתם ערך מכל הפודקאסט הזה. אני אעשה סגירה קצרה של האלמנטים שאנחנו צריכים לבנייה של תוכנית של מסת שריר, כי אני בטוח שהרבה כבר שכחו. אז דבר ראשון זה משקלים, טווח החזרות. דבר שני, עצימות ביחס למשקלים. דבר שלישי, נפח ביחס לעצימות. נפח זאת אומרת כמות סטים חזרות שקרובה לגירוי מסת השריר, קרובה לגירוי השריר שלנו. נקודה רביעית, תדירות האימונים פר שבוע, חלק גוף ושריר. נקודה חמישית, ציווג התרגילים, איזה תרגילים אנחנו עושים ואיך הם משפיעים על השרירים שלנו. ונקודה שישית זה הטכניקה, איך אנחנו מבצעים את זה, את הטכניקה בתוך האימונים. אז אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה, שזה עזר לכם להבין יותר. אם עדיין הסתבכתם, או שיש לכם איזושהי שאלה שאתם רוצים לחדד, אולי אמרתי משהו שהוא טעות, אולי אמרתי משהו שעניין אתכם ואתם רוצים לשתף אותי במסקנות שלכם, או לשאול אותי כל מיני שאלות, ואולי אתם רוצים גם להעלות את הרמה שלכם ולהתחיל להתאמן ברמה גבוהה ולעבוד עם תוכנית אימונים רצינית, אז אתם מוזמנים לכתוב לי פה למטה, יש קישור לפרטים על הסטודיו שלי, פרטים להגיע לוואטסאפ שלי, אתם יכולים לכתוב ולהגיע אליי ולשאול אותי מה שבא לכם, ואני אעזור לכם ככל שאני יוכל. ואם הגעתם עד לפה, זה אומר שאתם משקיענים, ואתם כן משקיעים בעצמכם, ואתם רוצים לדעת ולהבין יותר איך ללמוד, ואיך להתקדם, ואיך לבנות לעצמכם תוכנית אימונים, ויכול להיות שיש לכם גם חבר שרוצה להשקיע בכזה דבר, אז אני אשמח שתשתפו איתו את הפרק הזה, זה יעזור לו גם להצליח לראות יותר תוצאות, ואז זה גם יעזור לכם, כי אתם תהיו אחלה חברים, אז תשתפו גם את הפרק הזה עם החברים שלכם, ותודה רבה, וניפגש בפרק הבא.